בעצם חוזרים להתחלה לנביאים ראשונים. נחזור בשביל כל החבר'ה שיעור א', שיש לי זמן להכיר. מה המטרה שלנו? המטרה שלנו היא ללמוד נביאים ראשונים בפשט, אבל בפשט זה לא אומר שקוראים, להפך, זה אומר שמעיינים. בדרך כלל זה דורש הכרה קצת של התנ"ך, אז מי שלא מכיר בכלל כדאי שיקרא לפני השיעור. הכללים שלנו אומרים שמותר לשאול הכל, מותר לשאול כל שאלה שהיא, שכל מה שלא נראה, ובמילים אני אגיד את זה בעברית שלי, שואלים שאלות בלי כיפה. כלומר, מותר לנו לשאול הכל, משהו לא נראה, משהו לא נשמע, מילים שחוזרות על עצמה, משהו שלא הגיוני, לא קרה, היסטוריה אומרת הפוך, וכן הלאה, מותר לשאול הכל. שאלות שואלים בלי כיפה, תשובות שואלים עם כיפה. נותנים, תשובות נותנים עם כיפה. כלומר, ברגע שיש תשובות, אז אנחנו, כי התשובות, אני נלמד את זה תוך כדי השנה, שהתשובות עם כיפה הן תשובות אמיתיות יותר. הכי פשוט להגיד שספר שופטים באמת נכתב פשוט על ידי שלושה מחברים, וזו הסיבה שיש חוסר, יש חוסר תזמון, חוסר כרונולוגיה בספר, ויש פרקים בסוף ששייכים בעצם להתחלה. לירושלים, לפעמים קוראים לירושלים, ובסוף קוראים ליבוס, שזה בכלל שם שעוד שייך לתקופת האבות, וכו' וכו'. זה התשובות הכי פשוטות. התשובות המורכבות זה להבין למה כששמואל הנביא כתב את ספר שופטים, למה הוא כתב את זה ככה? ולמה הוא סידר את ספר שופטים ככה? כן, מה, האם, כל הדברים האלה, ואנחנו נתעסק בזה בתחילת שנה. גם נתעסק הרבה בראייה כללית של הספר. כלומר, לא רק התעסקו, לא רק בהתעסקות הספציפית של להבין את שמשון כשופט או שופט, או שופט אחר, לא משנה כרגע, אלא גם לראות את הספר בגדול. האם יש איזשהו מהלך לספר? מהו המהלך ליתר דיוק של הספר? ויש איזה מהלך לספר? וכן הלאה. אז מותר לשאול הכל. מותר גם להציע תשובות משלכם. אני לא, אין לי, כן, אני לא בעל הבית על כל התשובות. ובטח לא על החוכמה, ובטח לא על התורה, אני אומר מה שלמדתי, ולמדתי לבד, למדתי מאחרים, והם מוזמנים להגיד גם אתם מה שלמדתם. זהו, אז אנחנו עם ספר שופטים, וספר שופטים, היום אנחנו נדבר על הקדמה לספר שופטים, ובעיקרון מה שצריך לשיעור שלנו זה תנ"ך. עוד אמליץ כבר בפני כולנו, אני ממליץ תמיד שיהיה לך תנ"ך שאתה משתמש בו קבוע. כלומר, תתרגל לתנ"ך, אתה רגיל לתנ"ך קורן, מצוין. אתה רגיל לתנ"ך סימנים, גם בסדר. לא משהו, אבל סביר. פחות, מי שמכיר, הוא קצת פחות מוגה וקצת קשה, זה יותר קורן, ברויר, אבל לא משנה. העיקר שתהיה רגיל באותו תנ"ך. אל תיקח תנ"ך מאיזו הוצאה ביזארית, וזה למה? כי הרבה פעמים אתה זה מקל על הזיכרון. קל לזכור, כן, לפי ה... קל לזכור את את התנ"ך לפי המקום. אני זוכר, אני מחפש עכשיו משהו בספר שופטים, אני זוכר איפה זה מופיע, זה מופיע, זה מופיע, זה מופיע בצד שמאל למטה. אני לא זוכר אם זה פרק ז' או פרק ח', אז אני אמצא את זה בקלות. אם אתה לא רגיל, אם אתה כל פעם ספר אחר, זה כבר יותר קשה. אגב, אני אגלה לכם שבאיזשהו שלב אז כבר לא צריך את זה, כי אז אתה כבר תחשוב בעל פה, אבל... סלב, אני חושב? וכן, אני... כשאתה כותב, אתה זה שאומר אותו. כן, גם השלבים האלה עוד מגיע, כבר השנה. טוב, כן, אז זה בגדול, אנחנו נביא מופעות מספרים אחרים, כן, נקביל, נשווה וכו', זה גם דברים שצריך לעשות. אנחנו היום עם פתיחה לספר שופטים, באופן כללי. כדי לדבר על ספר שופטים צריך לדבר על נביאים. ספרי נביאים מתחלקים לשני חלקים, נכון? ארבעה ספרי נביאים ראשונים, שופטים, שמואל, יהושע, שופטים, שמואל, מלכים. אני מתעלם כרגע מהחלוקה של שמואל ומלכים לשני חלקים, כולנו יודעים שזו חלוקה שאין לה שום מקור, לפעמים אפילו באמצע נושא, זה מאוד בולט בהבדל בין, בקשר בין מלכים א' למלכים ב', אבל גם בין שמואל ושמואל, שמואל א' ושמואל ב', ניסו שם לעשות בין שאול לדוד, וזה לא יצא חלק. בקיצור, לקחת בפרופורציות את זה, ולכן זה לא שייך לגבינו. אז יש ארבעה ספרים בנביאים ראשונים, ועוד שלושה נביאים גדולים בנביאים אחרונים, ועוד 13 שהם נביאים קטנים. נתחיל רגע בנביאים אחרונים, רק נגיד שתי מילים. נביאים אחרונים יש לנו שלושה נביאים גדולים. ישעיהו, שמנבא כ-100 שנה לפני החורבן, ועוד שני נביאי חורבן, ש... שזה ירמיה ויחזקאל שמנבאים במקביל לתקופת החורבן. יחזקאל בבבל, ירמיהו בארץ ישראל. חוץ מזה יש לנו עוד תרי עשר. תרי עשר, מתוכם שלושה או ארבעה, רגע ניכנס לזה, מנבאים בתחילת ימי הבית השני, כבר מאוחרים, ועוד שמונה או תשעה שהם פרוסים על ימי הבית הראשון, פרוסים כפשוטו, פרוסים על כל המאה ה-50 שנה האחרונות של ימי הבית הראשון. זה מה שיש לנו בנביאים האחרונים. בנביאים האחרונים עושים מאוד מאוד פשוט. לספר קוראים בשם של הנביא שכתב אותו. כן? מאוד 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 פשוט. יש מה לדבר על כל ספר בפני עצמו ואיך הוא בנו, זה דיבר שעה שעברה, למדנו פה ישעיהו, אבל זה בגדול. עד כאן, נביאים ראשונים. נביאים ראשונים כוללים ארבעה ספרים. יהושע, שופטים, שמואל מלאכים. פה צריך קצת הבנה. למה? לא ברור לפי מה חילקו את הספרים, אם יש למישהו הצעה, הוא מוזמן להגיד. לפי מה חילקו את הספרים. יהושע ושמואל, תשימו לב, קוראים להם בשם של אדם, שזה כמו בנביאים אחרונים. שופטים ומלאכים זה כינוי כללי, כן, של תקופת השופטים, תקופת המלאכים. אז לפי מה חילקו ולפי מה קבעו, איפה נגמר יהושע, איפה נגמר שופטים, ומתחיל שמואל, כן, למה שמואל, כן, עכשיו.
זה נראה שיהושע מתחיל נגמר
את
כרונולוגית,
אחרי
סיום דברים.
מצוין, אז יהושע זה דווקא פשוט, באמת זה נכון מה שאתה אומר, כמו לך? רפאל. מה שרפאל אומר זה נכון, שיהושע הוא מתחיל ונגמר, הוא מתחיל בכיבוש הארץ, נגמר בסוף חלוקת הארץ. כמה שנים עורך ספר יהושע? 14 שנה, נכון? אז זה פשוט, הלאה. שופטים, אז שופטים אנחנו מבינים איך הוא מתחיל. הוא מתחיל אחרי מות יהושע. לפי מה החליטו שהוא יגמר אחרי, אחרי מי? אחרי שמשון, נכון? כל הפרקים אחרי שמשון, הפרקים שבעצם שייכים לתחילת הספר. כן, נעבר על זה אחר כך.
עד הנביא האחרון.
תזכירי את השם רק?
עמית.
עמית.
עד אלי כביכול.
נו, אבל אלי מה הוא? אלי הוא לא שופט? בואו
נראה. כן, לא, הוא כן שופט, אבל הוא שופט כאילו הוא האחרון, אז...
נכון. אז למה הכניסו אותו ספר שמואל?
נכון? זה המעבר שם...
כן, על אלי כתוב, על אלי כתוב שהוא שפט את ישראל, נכון?
80 שנה, לא?
כן, אז כתוב כמו שופט, נכון? והוא שפט את ישראל 40 שנה. הביטוי והוא שפט שייך לספר שופטים. הביטוי 40 שנה שייך לספר שופטים גם כן, נכון? 40 שנה זה התקופה הקלאסית, נראה את זה בספר שופטים. 40 שנה ותשקוט הארץ 40 שנה, אצל דבורה, שפט את ישראל 40 שנה, אצל איזה, נראה חריגים, ואז נדבר. אבל 40 שנה זה התקופה, אז אלי הוא שייך לאיזה תקופה? שופטים. כן, למה הכניסו אותו לספר שמואל? או, כי זה חלק מהסיפור חיים של שמואל. אז אתה אומר ששמואל, לפי זה הוא צריך להיות סיפור החיים של שמואל. מה הבעיה?
הוא מתמקד, נראה לי כאילו צריך להציע שהוא מתמקד בדמויות מפתח כאילו בתקופה, כאילו בין המעבר לשופטים.
אתה אומר ששמואל הוא תקופת מעבר, נכון. קשה הרי להגיד ששמואל הוא קשור לשמואל האיש, נכון? זה לא עובד. שמואל מת בסוף שמואל א' בפרק כ"ו, ואחר כך מת שוב בפרק ל', אתם בטח יודעים, מת פעמיים. כמו הרבה אנשים, נכון, הרמח"ל קבור בארץ בכמה מקומות, הרמב"ם מפוזר, כן, אז שמואל מת פעמיים, פעם פרק ו', פעם פרק ל'. בכל אופן, לא, אז קשה להגיד שהוא על ספר שמואל כתב, כן, ששמואל כתב את כל ספר שמואל, הגמרא בעצמה שואלת את השאלה, הגמרא בבטרה, אומרת ששמואל כתב ספרו ושופטים ורות, שזה ויביא משפוט השופטים, זה גם די הגיוני, נכון? אבל ברור, שואלת הגמרא מיד, אבל איך הוא כתוב, הרי כתוב וימות שמואל? אומרת לנו הגמרא שש למי נתן. ושואלת הגמרא, והרי גם נתן, דעה שלמי גד. כלומר שנתן וגד משלימים את ספר שמואל, למרות שבעצם שמואל כבר מת, מאוד מוקדם בספר. כן, עוד בתחילת מלכות דוד.
את שמואל ב' גם?
כן, שמואל ב' בעצם זה לא בדיוק שמואל ב', כן, אבל זה קצת לפני כנראה אפילו. עוד לפני סוף שמואל...
לא, את הפסוקים האחרונים או כאילו...
לא, 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 עוד לפני... המושגי שמואל א' וב' הם... שמואל א' פרק כבר, שמואל הנביא מת. מחליף אותו נתן.
אז מתי הוא
כותב? ונתן, גם כי היה תקופה מסוימת, לא כתוב בספר במפורש, ואז גד. נכון? זה לא משנה, גד הנביא ונתן החוזה, הם מחליפים את שמואל, את תקופת דוד. יכול להיות שאפשר לחשוב על משהו, אני לא אכנס כרגע. נשאיר את זה כרגע.
לא, עד איזה שלב הם כותבים?
כן, עד סוף ספר שמואל. הם השלימו את ספר שמואל. ספר מלכים כבר מיופס למישהו אחר. ירמיהו, פחות קריטי כרגע. יפה, אז אתה מציע שזה תקופת מעבר. כן, זה מאוד מוזר, כי דוד ושאול, איפה הם שייכים? למלכים. אז שאול אתה עוד יכול להגיד שהוא שייך, נגיד, לתקופת מעבר הזאת שאתה מציע, כן? אבל דוד הוא ודאי שייך למה? ספר מלכים, נכון? הבן שלו, שלמה. סתם אני אומר, צריך גם כן, לא הולך הלאה. כלומר, אם הייתי מחלק את ספר שמואל, אז הייתי אומר שאלי ושמואל הם עוד שייכים לתקופת השופטים. גם על שמואל כתוב והוא שפט את ישראל. כן, הוא ממנה את בניו לשופטים. כן? ודוד ושאול הם שייכים לספר מלכים, לכאורה. כן? זה גם לא הולך הלאה. יפה, אז גם מבחינת זה, גם מבחינת אם הייתי מנסה לחלק את הספרים מבחינת אויב, אולי האויב של עם ישראל, שהוא אותו אויב, זה גם לא עובד. כי האויב בסוף ספר שופטים הוא של שמשון, פלישתים, וגם ימי אלי זה פלישתים, וגם ימי שאול זה פלישתים, עד אמצע ימי דוד. אז זה גם לא עובד. זה גם לא יכול להיות האויב. מה עוד? איזה עוד אפשרויות כאן אפשר לחשוב?
המצב של העם, כי לכאורה ב... אם אני מסתכל כאילו על המצב של עם, ספר שופטים ובספר מלכים, עם מפורט.
את השם?
הראל.
הראל, כן.
בספר מלכים ובספר שופטים, עם מפורט, כאילו רואים את זה, לפי מספר השנים שהשופטים שפטו את זה, ובמלכים זה שני מלכויות שונות. לעומת זאת, בספר שמואל, יש לנו מצבים גם, לפעמים עם מפורט, כן, אבל בצורה כללית, בספר כן עם הוא כיבוש אחד, בסופו של דבר.
כן.
אין את המעגל הזה, יכול להיות שזה בכל ה... גם בספרים אחרים, אבל אין את המעגל הזה שבו העם כאילו תמיד צריך את השופט שיציל אותו וכאילו יש את כאילו מעגל ש...
מעולה, אז אתה אומר שבשופטים זה מאוד ברור שיש איזשהו מעגל, שהשופט מציל את העם, נכון? ניגע בזה קצת אחר כך, אולי נגיד כמה מילים על מעגל הזה, כי הספר בעצמו הציג את המעגל הזה, זה בפרקים הראשונים, הספר מציג את התפיסת העולם שלו לגבי הדבר הזה, זה גם בתחילת ספר שמואל. גם אצל אלי זה קיים, ואפילו אצל שמואל זה קיים, בסדר? זה נכון שזה מפסיק אצל שאול. זה מה שאמרתי מקודם, שבאיזשהו מקום אלי ושמואל עוד היו שופטים. אבל אנחנו מרגישים שיש פה משהו, קשה לנו בעצם זה. גם אני אגיד, הערה האחרונה, רק מבחינת שנים, תסתכלו, וזה קשור למה הדברים שהוזכרו פה, רק כמו נבין מבחינת שנים. אז אמרנו שיהושע 14 שנה, כן? ספר שופטים, לפי הסדר עולם, 315 שנה, אולי 330 שנה, תלוי אם ימי אלי כולם נכנסים פה או לא נכנסים פה. בסדר, אז בין 315 ל-330 שנה זה ספר שופטים. ספר שמואל, 53 שנה לפי סדר עולם, בסדר? תלוי עוד פעם כמה ימי אלי נכנסים בתוך הספר, בסדר? וספר מלכים הוא 430 שנה, או 32 שנה. שמואל 53. ספר שמואל 53 שנים. כן. אז אנחנו כן שמים לב ששופטים ומלכים, וגם שומעים בשמות שלהם, הם תקופות ארוכות, ויהושע ושמואל, שומעים גם בשם שהם חריגים, הם תקופות קצרות, אמרתם קודם תקופות מעבר, שזה נכון, יש בזה משהו של תקופות מעבר, אנחנו פחות נדון עכשיו בתקופות מעבר של ספר שמואל, תקופת מעבר שלו, ונדבר יותר על המשמעות, על ה... אני רק אעיר עוד הערה אחת, גם רצף. נביאים ראשונים הם רצף. יהושע נגמר במות יהושע, שופטים מתחיל ויהי אחרי מות יהושע. שזה עוד אפשר להבין שזה ספר שונה, שהוא לא לגמרי רצוף. אגב, גם ספר יהושע מתחיל ויהי אחרי מות משה. אז זה בסדר. אבל ספר שופטים מסתיים בסיפור פילגש בגבעה. זוכרים, נכון? מדבר על חג השם בשילו מימים ימימה. מכירים? אני קורא בפסוקים האחרונים של ספר שופטים, פרק א', אין צורך לפתוח, ואמרו, הנה חג ה' בשילו מימים ימימה, אשר מצפון לה לבית אל, מזרח השמש למסילה עולה בית אל. כן, כל הסיפור עם הבנות, חטיפת הבנות של בנימין. כן, שבנימין חוטפים את הבנות בשילו. וספר שמואל מתחיל, גם כן, על איש, כן, מן הרמתיים צופיים, שהוא עולה אל משכן ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות ולסבוח לאדוני צבאות בשילו. אין ספק שזה אין שקט, ימים ימימה, בשילו, עולה לזבוח, חג השם בשילו. ברור שזה המשך של אותו דבר, אז יש פה רצף, כן, בין שמואל ושופטים. מי שמכיר את ספר, תחילת ספר מלאכים, ספר תחילת ספר מלאכים מתחיל בסיפור של אבישי בשונמית, נכון? אי אפשר להבין את הסיפור של, חוץ מזה שזה באמת, יש שם ממש התבססות על ספר מלאכים, אני אקרא לכם איזה פסוק, למשל, אדוניה בן חגית, כן? כתוב ככה, שנייה אחת, ואדוניה בן חגית מתנשא למור אני אמלוך, ויעש לו רכב ופרשים וחמישים איש רצים לפניו, ולא עצב בו אביו מימיו למור מדוע ככה עשית, וגם הוא טוב תואר מאוד. מה זה וגם הוא טוב תואר? מה זה גם? נכון, אבשלום, כתוב, זה המשך הפסוק, ואותו ילדה אחרי אבשלום. מי שמכיר, מה זה, גם הוא, כי על אבשלום, בפרק י' סוף פרק י' ושמואל ב', תחילת פרק ט' ו', כתוב עליו שהוא היה יפה תואר, וכתוב עליו שהוא עושה לעצמו 50 איש, ולכן הסיפור הזה הוא על רקע הסיפור של אבשלום. אי אפשר בכלל להבין את פרק א' בספר מלאכים, אם לא מכירים אגב את סיפור דוד ובת שבע. כל הסיפור של אבישג השונמית, סיפור פה בת שבע עם נתן הנביא, הוא פועל יוצא של סיפור בת שבע בספר שמואל, כן? באמצע ספר שמואל ב'. אי אפשר להבין את זה אחרת. גם הגמרא כבר בסנהדרין מעירה על זה, שזה רק ככה אפשר להבין פה את סיפור אבישג השונמית ומה הוא בא להגיד. רק ככה אפשר להבין אגב את כל ספר מלאכים. יש רצף. זה רק דוגמה אחת, אני יכול להראות עוד כמה דוגמאות. מי התחיל אותך?
פה, כן. לרגש בגבעה, אבל זה לא היה בסדר.
מה?
לרגש בגבעה, זה לא היה בסדר.
נכון. אבל להפך, מה? עד רבה מה שאתה אומר. כלומר, לרגש בגבעה לא היה בסדר, ואף על פי כן אתה רואה שמי שערך את הספר, דאג שיהיה רצף. ניתן מאיר שפילגש בגבעה שמופיע בסוף ספר שופטים, בכלל שייך להתחלת ספר שופטים. אנחנו נדבר על זה. ככה חלק מהדעות, כנראה שגם רוב הדעות זה ככה. פילגש בגבעה שמופיע בסוף בסוף, הוא בכלל סיפור מההתחלה. איפה בדיוק בהתחלה? ננסה למקם אותו. אבל כנראה סיפור מההתחלה. ודאי לא מהסוף, בוא נגיד ככה. הוא ודאי לא מהסוף, הסיפורים שמופיעים בסוף ספר שופטים הם כנראה סיפורים מאוד מוקדמים דווקא. אז, אז להפך, זה רק מראה שמישהו טרח לערוך את, את ספר שמואל ואת ספר פילגש, שם בסוף את פילגש וגילה והדביק אותו לספר שמואל, לסיפורים על קנה. מישהו עשה עבודת עריכה. יש, בכוונה. וכמו שאמרתי עכשיו, גם ספר מלאכים, יש לו רצף עם ספר שמואל, ואפשר להביא עוד דוגמאות. אז יש רצף, אז לפי מה בעצם קבעו את הדברים, אני רוצה להציע הצעה, כן?
אז לפי כאילו ההבדל של מתחילת הגאולה, כי בכל מתחילת ה... פתאום עכשיו יש את מתחילת הולדת שמואל. את כל הסיפור של התהליך, עד עכשיו זה היה מחזוריות, ועכשיו מתחיל מישהו שעומד לתקן את המחזוריות כבכל...
אוקיי, בוא נגיד את זה בלשון המשנה, זה יכול להיות שזה, כלומר, יכול להיות שבאמת אפשר להסביר ככה מה שאתה אומר, זה לדעתי בלשון המשנה מסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני, הוא שרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, מי זה נביאים? אלי ושמואל הם כבר נביאים, בסדר? אז יכול להיות שזה באמת נקודה אחרת במסורת, כן? זה עדיין לא מסביר למה דוד ושאול נלקחו מספר מלאכים, או לפחות למה דוד נלקח מספר מלאכים. אז אני רוצה להציע הצעה שהיא קשורה למה שאמרת וגם לדברים אחרים שנעברו פה, אבל אני חושב שהיא נכונה כהסתכלות על התנ"ך. התנ"ך הוא ספר היסטוריה. אני יודע שאתה מדבר שאתה לא ספר היסטוריה, התנ"ך הוא ספר היסטוריה, אבל הוא ספר היסטוריה, ההיסטוריה של השכינה. תולדות השראת שכינה. זה המשמעות של התנ"ך. ככה הוא מסודר, נכון? תורה, נביאים, כתובים. תורה זה דברים שהם ברמת שכינה גבוהה מאוד. הקדוש ברוך הוא אמר אותם. זה התגלות מפי השם. למעט מה? את ספר דברים, שזה משה אמר, ושמונה פסוקים הפונים וכו'. כן, נביאים זה רוח הקודש. זה סליחה, נבואה. כתובים זה רוח הקודש. זה מדרגות שונות של נבואה. הייתי מסביר, אבל הדרך הכי טובה זה לנסות את זה פשוט. אתם צוחקים. אין פתרון אחר. בכל אופן, אז לנסות, רוח הקודש בגדול, הייתי אומר שזה כמו צורה של נבואה פרטית. בסדר? יש רמות שהאדם יכול להגיע אליהן מעצמו, של רוח הקודש שיכול להתקדש. ויש דברים שהם כבר שייכים, הם ברמה של הנשמה הכלל ישראלית שלנו. וזה כבר נקרא נבואה. ולכן אתם יכולים לראות שיש אנשים שהם יכולים להגיד משהו שהוא נמצא בנביאים ומשהו שהוא נמצא בכתובים. יש לנו את מגילת איכה, מראות הירמיהו היא בכתובים, הוא גם כתב ספר ירמיהו בנביאים. זה רמה שונה של רוח הקודש שנאמר, נבואה זה ברמה הלאומית כאילו, זה קשר עם הקדוש, עם הקדוש ואנחנו ברמה הלאומית. רוח הקודש זה ברמה פרטית. זה קשור, עוד כל זה דברים, לא עכשיו. אז זה דבר ראשון, תולדות השראת שכינה. אז זה נקודה ראשונה, שתורה הלוויים כתובים. המשמעות הדבר השני של זה, זה הפרספקטיבה שבה מסתכלים. יש היסטוריה, היסטוריון כשהוא כותב היסטוריה, אני בטח למדתי הרבה היסטוריה, אני לא זוכר את זה, נראה לי ישר. אז שאלות, מה היו המניעים לעלייה הראשונה, מה היו המניעים לעלייה השנייה, מניעי מדיניות חוץ, מדיניות כלכלה, מניעים כלכליים, מניעים ביטחוניים, בלה בלה בלה. זה לא מעניין את התנ"ך. מה מעניין את התנ"ך? מה הפרספקטיבה שהתנ"ך כותב את הסיפורים? מה דבר השם באותה תקופה? איך דבר השם מתגלה באותה תקופה? זה מה שמעניין את התנ"ך. לא מעניין אותנו הסיפור מדיניות החוץ. אם יש למדיניות החוץ קשר לדבר השם, נפרט, ישעיהו מלא בזה. אם יש לכלכלה, בוודאי. למה לא? נרחיב בנושא. כל זה מלכים א', על שלמה. מדיניות הכלכלה והחוץ של שלמה, מלא מזה. אם יש לזה משמעות לדבר השם, נביא. אין לזה משמעות, לא נביא. אז דבר ראשון, הפרספקטיבה היא שונה. כלומר, אני כותב את תולדות הופעת דבר השם, תולדות השכינה בעולם. המושג שכינה ברור לכולם. מה אומר? שכינה זה התגלות השם בארץ. אנחנו רואים לשם ייחוד, קודש הבריחו, ושכינתי. קודש הבריחו זה המושג שאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא. הוא זה שם, כן, מחוץ לעולם. שכינה זה שהוא שוכן בתוך העולם. איך הוא מתגלה? כאן. כאן, כאן, כאן ממש, וגם בכלל, בעולם בכלל.
אפשר לחדד את השאלה?
כן. השאלה שלנו היא, אז לפי מה חילקו את נביאים ראשונים לספרים? בסדר? ובשביל זה אני עושה הקדמה, כן? להסביר קצת על מהו התנ"ך בכלל, ומזה אני גם אסביר לפי מה חילקו את הנביאים, את נביאים ראשונים לספרים. אז זה דבר ראשון, אז פרספקטיבה. מה ההשלכות של מה שאמרתי? יש כמה השלכות. למשל, יהיו אירועים היסטוריים ענקיים שלא יופיעו בתנ"ך. אנחנו יודעים על כמה קרבות לא קטנים שהתחוללו בתקופת התנ"ך, שמלכי יהודה היו שותפים להם. התנ"ך מתעלם מהם. אנחנו יודעים על התחלפות, כן, על, לא משנה, שושלת החיקסוס והחיטים בתקופת אברהם אבינו. זה לא רלוונטי. אז מי שמחפש יכול למצוא לזה רמזים בתנ"ך. אבל אם זה לא רלוונטי מכה רוחני, לא נמצא. לא יהיה קרב קרקר. אחאב המלך עומד בראש קואליציה של 2,000 מרכבות נגד שלמנסר. מלך אשור. קרב מלחמת העולם של אותה תקופה. ואחאב, לא תגידו מלך שלא מוזכר בתנ"ך, הוא מסופר עליו הרבה. אף מילה על הקרב. נכון שאת התוצאות של הקרב כן רואים בתנ"ך. פתאום הצבא של אחאב, הצבא הענקי שלו, 7,000 איש, כן, הולך ונעלם. אז אנחנו מבינים שקרה איזה משהו, אבל התנ"ך לא מזכיר מילה, כי זה לא היה רלוונטי לסיפור. לתולדות השראת השכינה בעולם, זה לא היה שייך. אז זה לא מעניין את התנ"ך. כן, אז אפשר לדלג, ומצד שני, אפשר בדיוק הפוך לעשות. על קרב קרקר לא תוזכר מילה, אבל אלישע הנביא שמוציא לאיזה פועל את הגרזן שלו מהירדן, לזה אנחנו נקדש. למה? כי זה חשוב. כלומר, הפרספקטיבה הראשונה, זו נקודת המוצא שלנו. וזה אירועים שאמרתי שהם מתרחשים בהפרש של כמה שנים, כן, מה שאמרתי עכשיו. זה הפרש של כמה שנים בודדות בין האירועים. אז על הגרזן שלו אנחנו נשים כתבה כזו, כן? וזה יהיה בספר ההיסטוריה שלנו, וקרב קרקר לא יוזכר בכלל. רק אנחנו, מי שיחפש ימצא את התוצאות שלו איפשהו באיזה פסוק שניים. אבל לא יוזכר. זה הנקודה הראשונה, הנקודה השנייה. עוד נקודה אחת שחייבים להבין אותה לפי מה שאמרנו עכשיו, שבגלל שהתנ"ך הוא תולדות השראת שכינה, אי אפשר לקרוא את התנ"ך אחרת. כל ניסיון לקרוא את התנ"ך כספר היסטוריה רגיל, ולחפש בו דברים כאלה, או לבוא אליו בלי הבנה שמה שיש פה זה דבר השם ועל זה מדובר, הוא ניסיון שנכשל, ייכשל מראש. כן? ולכן נקודת המוצא שלנו כשאנחנו ניגשים אל התנ"ך, שיש לפנינו דבר השם. ולכן צריך להתייחס אליו כדבר השם, ולכן צריך להתייחס לאנשים שבו, ולסיפורים שבו, וזו השאלה העיקרית שזה בא אנחנו יכולים לשאול אותה, מה דבר השם שעולה מהסיפור שלפנינו? זה הנקודה לימינו, אלינו, אחרת זה לא רלוונטי. נבואה, בלשון חז"ל, נבואה שלא נצרכה לדורות, לא נכתבה. נבואות שנכתבו, יש המון נבואות, המון נביאים גם היום. אנחנו יודעים מהתנ"ך, התנ"ך מזכיר שמות של נביאים שאנחנו יודעים מהם שני פסוקים. כן? או לא יודעים מהם בכלל. רק יודעים שהיה נביא כזה, עידו. אמרתי שתי מילים. כשזה לא רלוונטי לדורות, אז היו המון נביאים. רק שאם זה נכתב, כנראה שדבר השם באותו הדור, הסיפור ההוא, גם חשוב לנו שאנחנו נדבר. אז גם על זה אנחנו נדבר. אז בואו נעשה סדר. אז מה אומר ספר בראשית? ספר בראשית הוא התגלות, כן? ולפי זה החלוקה לספרים בתנ"ך, כן? ספר בראשית, התגלות דבר השם ליחידים. לא אני אומר את זה, מי שכותב את זה כבר הרבה שנים לפנינו, זה הכוזרי. מכירים את הכוזרי? על הגרעין שעובר מאדם לשת וכן הלאה, עד נוח ואל אברהם אבינו, כן, שהוא נמצא. זה אברהם אבינו. בספר שמות זה כבר עם, בסדר? זה דבר אחר. בראשית התגלות השם ליחידים. איך השם מתגלה אל אותם יחידים? אז זה דבר ראשון, למי השם מתגלה, אבל גם איך השם מתגלה. ספר בראשית, התגלות השם דרך הטבע. חז"ל אומרים את זה, נגיד, על אברהם אבינו, כי ככה הם הבינו את ספר בראשית, שהוא יוצא החוצה והוא מסתכל על השמיים, ומחזרה השמש והרוח והערים, ובסוף הוא מגיע לנקודה שיש בורא לעולם. הרי ככה מתחיל ספר בראשית, במה? בבריאה, התגלות השם דרך הטבע. אפשר להתבונן בטבע ולהגיע לקדוש ברוך הוא. מי אומר את זה? הרמב"ם הלכות דעות, מכירים? ויהיה אחי דרך לאהבתו ויראתו, ואז הוא מפרט.
אבל אברהם יצא מנקודת ההנחה שיש כוח עליון כלשהו, והוא יצא מנקודת במטרה לחפש, אז אתה תניח על דברים עד שבסוף הוא מגיע לאלוקים.
כן, אני לא מבקש ממך עכשיו לעשות את זה. בסדר, אתה צודק, בסדר גמור. בסדר, לא, אני רק אומר שיש התגלות כזאת, יש דבר השם שנמצא בטבע, נכון? איך אני יודע שיש דבר השם שנמצא בטבע? כי איך מתחיל ספר בראשית? ויאמר אלוקים, נעשה, נכון? יהי רקיע. אז יש אמירה אלוקית ברקיע? יש דיבור, נכון? אמירה, אמירה אלוקית, אמירה. ספר שמות, זה כבר התגלות השם לא ליחידים. אגב, תשימו לב משהו מעניין, כן? ספר בראשית. כמה שבטים יש לנו? 12. שניים מתוכם הם לא ילדים של יעקב אבינו. הם ילדים של מי?
יוסף.
של יוסף. כמה אבות יש לנו? שלושה. ויוסף מה הוא? אבא או בן? מה? הוא גם אבא וגם בן. נכון? לפעמים אנחנו מחשיבים אותו כאבא ולפעמים מחשיבים אותו כבן. באיזה תקופה הוא היה אבא? יוסף הוא אב בתקופה שבה השכינה נמצאת איתו. כל 22 שנה שיוסף במצרים ויעקב לא נמצא, השכינה לא נמצאת עם יעקב, כי יעקב באבל, כן, שכינה לא שומע מתוך צער, היא נמצאת עם יוסף, כתוב, בכל אשר הוא עושה, אלוהים יצליח בידו. נכון, כתוב. כן, השכינה נמצאת איתו. מי שנולד ליוסף בזמן ששכינה איתו, הוא שבט. יוסף, באותה תקופה, הוא אב לכל דבר, ולכן הילדים שלו, מי שנולד ליוסף אחרי שיעקב אבינו חוזר, ואז באותו רגע חוזרת אליו שכינה, כן, ותחי רוח יעקב אביהם, אומר רש"י, שנתה עליו שכינה, חוזרת השכינה ליעקב, שכינה בספר בראשית נמצאת רק עם אדם אחד. שנייה אחת, רגע, נמצאת עם אדם אחד. אז אם היא עכשיו אצל אברהם, אחר כך היא עוברת ליצחק, ולכן כבר לא מספרים יותר על אברהם אבינו, כי היא עוברת עכשיו ליצחק, ואחר כך על יעקב, מאותו רגע כבר לא מספרים על יצחק, ועכשיו על יוסף, שתי פרשות שעוסקות ביוסף ויעקב, כרגע שכינה לא איתו, ונולדים לו שני בנים, הם יחשבו שבטים, מאותו רגע שעכשיו שכינה חוזרת ליעקב אבינו, ומולדתך אשר הולדת אחריהם, על שם אחיהם יקראו מנחלתם. אם יוולדו לו עוד בנים, איפה הם? אבל לא יהיו שבטים. אומר רש"י בברכת יוסף ובראשית פרק נ', משם רואה אבן ישראל. מה אומר רש"י? מה המילה אבן? חבר'ה, נו, שם מקרא ואחד תרגום. יפה, סטע אותנו מהמרוחה. כן, ושם רואה אבן ישראל, אומר רשי, אבן נוטריקון אב ובן. יוסף הוא אבא ובן. כן, אבן, אב ובן. אז הוא גם אבא וגם בן, לפעמים הוא אבא, לפעמים הוא בן.
אז כשיוסף נולד השכינה עדיין עם יעקב.
נכון.
אבל באותו זמן יוסף לא באמת נקרא שבט, אבל אם תולי
כאן. לא, כשהוא נולד הוא עדיין שבט. יוסף יש בו צד שהוא בן וגם צד שהוא אב. הוא אב באותה תקופה שבאו במצרים. רק אז הוא אב. ולכן השבטים שנולדו לו, עכשיו הם נשבטים. ספר שמות. ספר שמות מדבר על התגלות השם לעם, נכון? לציבור שלם. אבל דבר השם מתגלה לא בטבע, אלא איך דבר השם מתגלה?
דרך
התורה. נתינת התורה. ספר שמות. מתן תורה. מתן תורה, א' זה לעם שלם, זה אחד. דבר השם, זה אחד. פה זה יותר מדויק להגיד דבר, כי זה דיבור ולא אמירה. מבינים את ההבדל בין דיבור לאמירה? אמירה זה ספר בראשית. אני אומר, לא חייב לעמוד אדם בצד השני, נכון? אני אומר, מי שאמר והיה עולם. דיבור זה אל אדם אחר. מצוין, זה כבר מתן תורה, יש דיבור אל עם.
מישהו שר על זה לשיר בישיבה.
נכון? יש לנו איזה
שיר
בישיבה, אפשר. בקיצור, לאט. אז דבר השם דרך התורה. דבר השם, סתם אני אתן לכם דוגמה, מדרש חז"ל הידוע, שאומרים שעה שעם ישראל מקבל תורה, אומרים את הגמרא בשבת פחס, עוף לא צייץ, שור לא גאה, ציפור לא פרח, כל העולם עמד ושתק. מה זה אומר? עכשיו הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך תורה, עולם הטבע עוצר. אלה שתי התגלויות שיש לקדוש ברוך הוא, טבע ותורה. סתם, תסתכלו מה אתם אומרים בקריאת שמע. ברכה הראשונה של קריאת שמע, על מה אני מדברת? על יוצר אור, נכון? על התגלות השם דרך הבריאה. ברכה שנייה היא אהבה, אהבה רבה. גם בקריאת שמע של ערבית, גם בשחרית, אותו דבר. כן? על התורה, התגלות השם דרך התורה. שתי דרכים שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכם. יש עוד הרבה דוגמאות על זה, זה לא הנושא כרגע. אז זה התגלות השם אחרת לגמרי. דבר השם דרך התורה, דרך מצוות, כן.
כאילו,
שם שהשם
יכול
להביע ולהגיב
דרך התורה,
ובזמן
הזה אז כל הטבע
שותק,
כי
השם
לא...
אז אתה מאלץ אותי להרחיב את זה, בגדול אני אגיד שיש עוד מובנים למדרש הזה, מעבר למה שאמרתי. זה רק אחד המובנים. אני, אם תרצה אחר כך, אני אגיד לך כמה מילים מה המשמעות הנוספת. בכל אופן לענייננו, אגב, סתם ככה תראו שטבע קדם לדבר השם דרך הטבע, זה דבר השם שקודם לדבר השם דרך התורה. אנחנו מנסים לגלות את הקדוש ברוך הוא גם דרך הטבע, גם דרך התבוננות בטבע וגם דרך התבוננות בבריאה. מעולה. ספר ויקרא, אז זה ספר שמו, דרך תורה, כן.
לפי מה שאני יודע, התורה כאילו היא גם קודמת לטבע, לא?
נכון.
אז זה יכול להיות ש...
מה זה אומר ש... השם... מה זה אומר שדבר, שהתורה קודמת לטבע? נכון, כלומר שהתורה, אל תחשוב שהתורה לא מותאמת לטבע, אלא התורה קדמה, כלומר, יש הלימה, נכון? כשהתורה תגיד, כל הסנפיר וקסקסת, וחז"ל יבוא ויגיד שכל שיש לו סנפיר יש לו קסקסת, חז"ל ידעו, כן? או התורה ידעה, זה מותאם, כן? כנראה. יכול לתת דוגמאות ממה שעכשיו, זה בחור צבא. אחר כך אתם יודעים, זו כוונה. כן, בכל אופן, אז ניגע בזה, האמת, זה בהמשך ספר שופטים, תלגש בגבעה, אני מדבר על זה. כן, לענייננו, הלאה, ספר ויקרא. ספר ויקרא הוא בעצם, באיזשהו מקום, אני אגיד משהו ככה על התורה, אתם בטח יודעים את זה, ספרים ויקרא ובמדבר הם ספרים שממשיכים שניהם את אותו ספר, שניהם ממשיכים את ספר שמות, אתם יודעים? הלו. כן, שניהם מתחילים ושכנשים את ספר שמות, מבחינת כרונולוגית, כן? שניהם אותו הזה, ורק אחד מדבר על התגלות השם בעבודת השם במשכן או במקדש, בספר ויקרא, כן? אפשר להסתכל על המקדש כגוף האדם, נכון? יש ראש, יש קודש הקודשים, יש לב, מזבח, דין, נכון? יש את הקודש, יש מנורה, יש ראייה, יש ריח, יש, כן, מזבח הקטורת. יש פה, יש שולחן לחם הפנים, יש מוחים, כן, יש ארון הברית, זה בקודם. ויש בחוץ, יש לב, יש מזבח, זורקים שם דם, יש כל הזמן פעילות. יש מעבר בין הלב לראש, נכון? הלב, אז מה הלב מזרים לראש? דם, נכון? אנחנו עושים דם, לעזות על פה, לעזות שם. מה יוצא? אנחנו מלפנים החוצה, אוויר, מהראש ללב. ארצן, קטורת, נגיד, יוצאים, נכון? כל מיני דברים כאלה, ריח של הקטורת שיוצא החוצה. יש מעבר בין הראש ללב, כל זה, יש גופים, יש ידיים, רגליים, למשכן, בסדר? יש לו דמות אדם, בסדר? קומת אדם, כמו שלעם. ספר, זה ספר ויקרא, התגלות השם דרך עבודת המקדש. הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך עבודת המקדש, זה נושא בפני עצמו להבין אותו, וגם המשמעות של כל קורבן וכן הלאה, וכל איבר בה, וזה, והקורבנות וכל זה, דבר בפני עצמו. והתגלות השם בספר במדבר, התגלות השם, מה, איך מתחיל ספר במדבר? 9 פרקים ראשונים, אני יודע שמשרד החינוך, התוכנית מתחילה מפרק י', כן, כי זה באמת לא רלוונטי לקרוא כל הזמן על כמה היה מחנה ישראל ואיך בדיוק ושבט יהודה, מי עמד לידו וכמה הם היו ואיזה דגל. אבל מי שלומד את פרשיות במדבר נשוא יודע שהתורה בונה שם את מחנה ישראל כמרכבה לשכינה. אני לא אעריך בזה עכשיו, בהזדמנות אחרת מי שרוצה, מרכבה לשכינה, כמו המעשה מרכבה בדיוק, כן? כל המולה ככל מחנה. מחנה ישראל הוא מרכבה לשכינה. המשמעות של זה היא שיש התגלות השם דרך עם ישראל. אתם מבינים מה זה אומר? מה שעם ישראל עכשיו אומר כעם, יש לזה משמעות. הקדוש ברוך הוא מתגלה דרכנו כעם. יש לזה אמירה. יש למה שאמרתי עכשיו משמעויות הלכתיות. טומאה הותרה בציבור. אין טומאה. המושג טומאה לא שייך לגבי ציבור. אם הציבור לא מקבל איזה הנהגה, איזה תקנה של חז"ל, אז אין משמעות לתקנה הזאת. דבר השם, כן? אם אינם נביאים, בני נביאים הם. יש נביא חוש רוחני כללי של עם ישראל. אז נכון, בפרופורציות ואת מי סופרים, ואין כל אחד עכשיו שאין מה שיגיד זה לא נכון, אבל הנה, רואים בימינו שעם ישראל החליט לעלות לארץ ישראל, זה דבר השם. לעלות למדינה, זה לא היו רבנים שאמרו לעלות למדינה, היו גם רבנים שאמרו לעלות למדינה, אבל רוב הרבנים לא אמרו לעלות למדינה, בוא נעשה את זה ככה, כן? ובכל זה דבר השם של התקופה, אז זה אחד. אז יש דבר השם שמתגלה בטבע, יש דבר השם שמתגלה בתורה, יש דבר השם שמתגלה בעבודת המשכן, אתה יודע שאנחנו כמעט לא רואים אותו עכשיו, אלא רק דרך התפילה. יש דבר השם שמתגלה דרך עם ישראל, ובזה נחתם את התורה. יש עוד ספר דברים. ספר דברים זה דבר השם, זה כבר נבואת משה. זה כבר נבואת משה היא מדרגה אחת מעל שאר הנביאים, נבואת משה היא תורה. בספר דברים, כן, היא עדיין תורה, היא דבר השם דרך צינור נקי לגמרי, ולכן זה עדיין במדרגת תורה. בסדר? אבל זה כבר לא דבר השם מפי הקדוש ברוך הוא. אז זה, בראשית שמות ויקרא במדבר דברים, תולדות השראת שכינה. יהושע, שכינה נאחזת בארץ. בתקופת יהושע המשכן שוכן בשילה, זה עדיין אותו משכן שהיה במדבר, אבל כניסה לארץ, שכינה בארץ ישראל. אני אגיד את זה בלשוני, שלמדתי ספר יהושע, למדנו פה. בגדול, ספר יהושע זה חזרת אדם לגן עדן. אמרתי מילים מאוד גבוהות, אבל תחשבו על אדם הראשון שהוא מגורש מגן עדן, כן? הקדוש ברוך הוא מציב שם את עץ החיים ואת לעת החרב המתהפכת. מי שמכיר, כשעם ישראל חוזר עם ארון הברית שעוצר את הירדן, והמים נעצרו לא הרחק מן העיר אדם, קוראים לאדם כי כנראה אדם הראשון יצא שם מהארץ, גורש, ויהושע נכנס לארץ ואת מי הוא פוגש? את מלאך השם וחרבו שלופה בידו. עץ החיים, התורה, עץ החיים חוזרת איתנו עם עם ישראל, אתם קוראים אדם עם המשיכיו של האדם הראשון אל גן עדן, בסדר? לא מוכיח מי שרוצה להסתכל שארץ ישראל היא גן עדן, מסתכל ברמב"ן בראשית, בפסוק הראשון. מה הוא מוכיח את זה, אבל לא צריך, זה פשוט. אפשר בהזדמנות אחרת. כבר נתתי חומר לשנה. של רושם. בסדר. תעשי ככה בצד של המחברת, את כל החומר. כשנגמור ספר שופטים, אנחנו נשלים. לענייננו. אז זה היה יהושע. ספר שופטים וספר שמואל וספר מלכים, ברור שהחלוקה שלהם, תסלחו לי על המילים החיצוניות, הם לפי הופעת השכינה. ספר שופטים, משכן בשילו. זה ספר שופטים. זה העניין שלו. מה קורה בתחילת שמואל א', פרק ד', נחרב המשכן. מה קורה בתחילת ספר מלכים? בונים את המקדש, בסדר? זה הזה, נכון שלא קורה לפרק הראשון, אבל זה החלוקה של הספרים. ומה קורה בסוף ספר מלכים? נחרב המקדש. וברגע שבטלה הנבואה, אין תנך יותר. נחתם התנך. אין נבואה, אין תנך. אין הופעת שכינה, כן? אז באותו רגע נחתם התנך. יש עכשיו הופעת הקדוש והופעה ברמת חוכמה, ברמות אחרות, אבל זה נגמר. אז בואו נעשה עוד פעם סדר. שופטים, משכן השם בשילו. המשכן שעומד בשילו, אגב, אולי למעט תקופה קצרה בספר שופטים, בתחילתה, שהוא עמד במקום אחר, נדבר על זה בפרקים הראשונים, בשני הפרשיים, שלושה פרקים הראשונים, נדבר על זה, אולי אני אציע איזה מקום נוסף שהמשכן עמד בו. אבל באמת תקופה קצרה. בכל אופן לענייננו, משכן בשילו זה משכן שהוא חצי חצי. מה זה חצי חצי? תחתיתו קבועה, בסדר? ככה אומר חז"ל, והגגו הרי. הגג שלו עדיין גג יריות. התחתית היא אבן, הלמעלה הוא עדיין יריות. הוא עדיין לא מקדש. בלשון חז"ל, אל המנוחה. אגב, בלשון תורה. אל המנוחה זה משכן שילו, זה עדיין לא נחלה. בסדר? זה מה שקורה בספר שופטים. ספר שמואל, עניינו, ובזה הוא מתחיל, בסיפור בני אלי, כדי לספר לנו על חורבן משכן שילו. מה שקורה בספר שמואל, זה התפרקות המשכן. וזה נכון שאמרת שהוא תקופת מעבר. התפרקות המשכן למרכיביו. למשכן יש שני מרכיבים עיקריים. אחד זה המזבח, והשני זה ארון הברית. אלה שני הדברים עיקריים. אגב, מחלוקת רמב"ן ורמב"ם, איזה מהם הוא המרכיב העיקרי. כנראה ששניהם. לא נאריך בזה עכשיו, נאמר. אלה שני צירים שיש במשכן. חשבתם על זה פעם? אנחנו בדרך כלל חושבים שיש רק ציר אחד. איפה קודש הקודשים? במערב. זה לא מדויק. קודשי הקודשים, שחיטתם בצפון. יש קודש קודשים בצפון, זה הציר של המזבח, וגם בו עולים בכבש, ויש ציר כיוון מערב. גם שם יש קודש קודשים במערב, ושם עולים, כל פעם עולים מדרגות. בסדר? זה שני צירי קדושה. מזבח, ציר של המציר של עבודת הקורבנות, וציר של ארון הברית. בגדול, שני הצירים האלה קשורים לבראשית ושמות, מי שמכיר. מזבח יש כבר בספר בראשית, והרבה, הרבה מזבחות, נכון? זה ציר הארון, ציר עולם הטבע, בסדר? תורה יש רק בספר שמות, ציר של ארון הברית, בסדר? אלה שני צירים שנפגשים בעבודת בספר ויקרא, בראשית שמות, כן? אנחנו כבר חורגים אבל. זה ענייננו, הספר שמואל זה מתפרק, המשכן חרב, ארון הברית מתחיל בפלישתים, עולה לבית שמש, בסדר? משם קריית יערים, את עובד אדום הגיתי, בסוף מגיע לירושלים לאוהל, בסוף ספר שמואל. המזבח עובר מתחיל בשילו, עובר לגבעון ולנוב, לגבעון, ובסוף מתאחד, כן, עם ארון בירושלים, כן, בסוף ספר שמואל. כלומר, ברור שספר שמואל עניינו התפרקות המשכן למרכיביו. זה מה שקורה בספר שמואל. בתחילת ספר מלכים, כן, שלמה המלך, ואז בניית המקדש. נכון, אז אי אפשר היה לכתוב, דוד המלך לא שייך לספר שמואל, כי הוא לא שייך למה? לבית המקדש. עוד לא היה בית המקדש בתקופתו. אז למה קוראים לספר מלכים? בסדר? כן, למה לא לקרוא לו בית המקדש? למה לא לבית הבחירה? אם מה שאמרתי עכשיו, אתם מבינים, מבחינת מה שהצגתי, זה די פשוט שזה מה שרואים. מבחינת השמות כמעט לא רואים את זה. אז אני אציע את בכל זאת, והכלל שצריך להסתכל עליו כאן, כן, הוא הכלל שאומר, מלכותא דארעא כאין מלכותא דרכיא. מה זה אומר? כלל זה אומר שכמו שמלכות מופיעה בעם ישראל, ככה היא גם מופיעה בשמיים. כן? או יש קשר בין הופעת המלכות בעם ישראל לאיך שהקדוש ברוך הוא מתגלה. ואם, אני אגיד, זה לא כלל שחז"ל אומרים את הכלל הזה, אבל רואים אותו במפורש בחזון נתן. נתן הנביא אומר לדוד, דוד המלך רוצה, אומר, אני יושב בבית הרזים ואהרון האלוהים יושב בתוך היריעה, אני רוצה לבנות בית מקדש. אומר לו, יאללה, תפדל, תבנה בית מקדש. הולך לישון, קם הבוקר, השם אמר לו. מה אומר, אומר לו נתן, מה אומר נתן הנביא לדוד? אומר לו דבר כזה, כשהשם יקים לך בית, ואחרי שהשם יקים לך בית, אז אתה תבנה לו בית. מה זה אומר שהשם יקים לדוד בית? בית, מה? בית זה?
משפחה.
משפחה, נכון מאוד. בית מלוכה זה אומר מלך בן מלך. מלך שהוא בן של מלך. זה בית מלוכה. כן, אפשר לראות את זה מאוד מקומות בתנך, אבל זה המשמעות של בית מלוכה. לפני שיש מלך שבן מלך, אתה לא יכול לבנות בית הקדוש ברוך הוא. אז נכון שזה מושג אחר של בית, פה מדובר על בית כזה, אבל זה אותו עניין, קביעות. מלוכה אמיתית, קבועה, היא לא מלוכה ארעית שעוברת פעם המלך הזה ופעם המלך ההוא, אלא היא מלוכה רציפה, בית מלוכה, כמו שאנחנו קוראים לזה היום, בית מלוכה. כשיש מלוכה קבועה, יש הופעת שכינה קבועה. אפשר לבנות בית מקדש. חבר'ה, זה פשט בהיסטוריה, לא קשור לקדוש ברוך הוא. אם יש מלך שמתחלף, מה עושה הרבה פעמים מלך כשהוא עולה למלוך? הוא מעביר את עיר הבירה בעיר אחרת, לא באותה עיר שהיה המלך הקודם. תסתכלו על מלכת ישראל, כמה הרי בירה היו. את שכם, והיה את תרצה, והיה את פנואל, והיה את שומרון. כי השושלות מתחלפות, הבירה מתחלפת. לא רוצה להיות בבירה שנקראת על שם המלך הראשון. אם יש שושלת אחת רצופה, יש בירה קבועה. אז יש בית מקדש של קבע במקום אחד. אז זה פשט, זה מציאות, כן? לא דיברתי עכשיו על זה. חז"ל, מסתכלים על זה, אומרים שיש פה תופעה רוחנית, שנקראת מלכותא דארעא כאין מלכותא דערכיה. זה רואים טוב, וראינו את זה עכשיו, על דוד, כן? על דוד ושלמה. ממילא מובן למה חייבים להתחיל בשלמה. שלמה הוא המלך הראשון שהוא מלך בן מלך. הוא בית מלוכה. דוד הוא לא מלך קבוע, דוד הוא מלך. דוד עד הרגע האחרון של ספר שמואל לא בטוח שהבן שלו ימלוך אחריו. רואים את זה הרי בפרק הראשון של מלכים א'. הוא חושב שבגלל חטאו בבת שבע, אולי הוא לא ימשיך. ורק במלכים א', עם התיקון של אבישג בתחילת מלכים, תיקון אבישג זה תיקון לסיפור בת שבע, רק כתוצאה מזה, הוא באמת, אם בנו ממשיך אותו, עכשיו שבנו ממשיך אותו, אפשר לבנות בית. מלכותא דארעא כאין מלכותא דערכיה. ספר שמואל, התפרקות המלוכה לחלקים. התפרקות המלוכה לחלקים, התפרקות המשכן לחלקים. כן? אהרון וזה מתחלקים, זה באמת, זה נכון, מחפשים אחר מלוכה. גם אלי ניסה למנות את בניו, גם שמואל ניסה למנות את בניו. שאול אפילו הצניח שהבן שלו ימשיך אותו לכמה שנים, אבל אף אחד מהם לא באמת. כל אחד מהם הוא מלך, הוא מושל, אבל לא עד הסוף. ספר שופטים, זה באמת תקופה של התפרקות לקראת בנייה מחדש. זה ספר שמואל, תקופת מעבר באמת. התפרקות לקראת בנייה מחדש של בית מקדש. התפרקות המשכן לקראת בנייה מחדש של מקדש. ספר שופטים, עניינו מלכות השם אומנם בארץ, ראינו כבר בספר יהושע בארץ, אבל לא בצורת קבע. שופט, מה המשמעות של שופט? כמה רגע, תגיד לי מה מצבי בזמן? 5,000. מה המשמעות של שופט? עניינו של שופט הוא ארעי, ארעי. אין לו בן ממשיך, אחד, אין לו בן ממשיך, שתיים, הוא תגובה ולא לכתחילה. אתם מבינים? מה זה תגובה ולא כתחילה? הוא בא כתגובה על צרה, אויב שקם, אבל הוא לא בא בפני עצמו. הוא וולונטרי, הוא מתנדב, וגם העם מתנדב למלחמה עם השופט. אין שופט אחד שהצליח להוציא את כל עם ישראל למלחמה. מי השופט שהצליח להוציא הכי הרבה? זה יפה מה שאתה אומר, זה בשביל זאת חקיות גדולה. עקרונית, אצל גדעון כתוב 32,000. זה נכון שהוא מגייס אצל דבורה, בשירה כתוב, מגן אם יראה ורומח, ב-40,000 בישראל. אז יכול להיות שיצא, כן, שמדובר שם באמת על גיוס של 40,000. 40,000 זה כלום, אתם מבינים? שאול המלך, קרב ראשון, שאף אחד לא הכיר אותו, מגייס 330,000 איש. בסדר? אז אפשר לגייס מאות אלפים, אבל שופט הוא מקומי, הוא תגובה על צרה, וצרה היא בדרך כלל ארעית ומקומית, ומי מתגייס? רק אותם שבטים שבאזור. אין אף אחד, נכון? זה בדיוק שירת דבורה מה שהיא אומרת, שהשבטים לא באים.
אז איפה דברי הימים נכנס?
דברי הימים הוא נותן זווית אחרת על ספר מלכים. פן אחר, משלים פן אחר על, על ספר מלכים.
דבורה לא מצפה שכל העם יגיע.
כן, אני מדבר, שווה בהזדמנות, כי אולי כן נעשה את זה.
דבורה לא מצפה שכל העם יגיע לזה, אין לזה.
נכון. היא מצפה, אנחנו נראה שהשופטים מתלוננים על זה, ויש ניסיונות לקומם בית מלוכה, גדעון ואבי מלך, כן? שהוא קורא לבן שלו, אבי מלך. יש ניסיונות, ככה נראה ניצנים כאלה, בייחוד לקראת סוף התקופה, לקומם אל בית מלוכה, זה לא צולח. בסדר, כי עם ישראל עוד לא שם. יש משמעות גם לתקופה בפני עצמה. בסדר, לא להריץ את זה עכשיו, לספר השופטים. אבל לענייננו, אז יש עניין של ארעי. כשהופעת מלכות עד ישראל היא בצורה ארעית, שכל שופט, איך כתוב, והיה השם עם השופט. הקדוש ברוך הוא לא נמצא בגדול עכשיו לעם ישראל, אלא רק מופיע עם השופט, אותה תקופה השופט מוביל את זה. אז גם הופעת השכינה היא כזאת. השכינה היא בשילו, ואנחנו נראה, קראתי מקודם את הפסוק הזה, בסוף ספר שופטים. שהוא, כמו שאמרת, שהוא מתחילת התקופה, אבל הוא מופיע בסוף הספר. כתוב ככה, ויאמרו, הנה חג אדוני בשילו, מימים ימימה, אשר מצפונה לבית אל, מזרחה השמש למסילה העולה מבית אל שכנה ומנגב ללבונה. הלו, שילו. אנחנו יודעים איפה זה שילו, במקום מרכזי, המשכן שם. למה צריך פסוק שלם שיגיד, אשר מצפונה לבית אל, מזרחה השמש למסילה העולה מבית אל שכנה ומנגב ללבונה? מי יודע בכלל איפה זה לבונה? מוזכרת פעם אחת בתנ"ך. שילו, לא יודעים איפה זה. בסדר? אז אחד האפשרויות להסביר שהפסוק הזה בא, יש אפשרות אחרת גם להבין, אני שם את זה כרגע בצד, אבל אחת האפשרויות להבין את הפסוק הזה, זה להראות לנו עד כמה שילו היא מקום ארעי, כמו שרואים אצל אלקנה, עלה האיש ההוא ואף אחד לא עולה. המשכן הוא די נידח. אז כל הדברים מתקשרים ביחד בעצם לאותה הנקודה, יש איזושהי ארעיות בשלטון, והיא משמעותה גם ארעיות בהופעה קשה. ושתי דקות שנותרו, נגיד משהו על ספר שופטים, שהוא גם קשור לזה. ספר שופטים, יש לו שתי הקדמות. אנחנו נלמד אותו. פרקים מ-א' מתחילתו עד פרק ג' פסוק ו', אלה שתי הקדמות לספר שופטים. הן מציגות את הראייה הכללית שלו. שני סיומים, כל סיפור פסל מיכה, פילגש בגבעה, כל הסיפורים האלה, סיפורי הסוף, שהם כנראה שייכים להתחלה, סיפורי סוף. באמצע, יש את תקופת השופטים. סיפורי הסיום עוסקים, כמו שאמרנו, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. וזה נסיים. מאיפה לקוח הפסוק הזה, בימים ההם, הביטוי הזה? איש הישר בעיניו יעשה. פשט המילים, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, אני אפקרו, נכון? זה פשט הדברים. מדבר על חוסר המלוכה. איש הישר בעיניו יעשה, לקוח מפרשת שבוע שקראנו בשבוע האחרון, שניים מקו אחד תבון, זה קשור מה שאמרתי מקודם, כן? לא תעשו ככל אשר אנחנו עושים פה היום, איש כל הישר בעיניו. על מה מדובר? הזביחה בבמות, בסדר? על היכולת להקריב בכל מקום, זה אסור, בסדר? בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, כלומר ניתן, כשאין מלוכה, אין בית מקדש, מותר להקריב בכל מקום, הותרו במות, בסדר? זה מה שזה אומר. זה מה שאמרתי בהתחלה. מלכותא דארעא כאין מלכותא דערכיא. כשאין מלך, גם מלכותא דערכיא, כלומר גם הופעת שכינה היא בכל מקום. אין מלך, אין ריכוז המלוכה, ריכוז השלטון, גם אין ריכוז שכינה במקום אחד. בסדר? וזה על זה בדיוק מדבר סיפור פסל מיכה. על היכולת לקחת פסל, להעביר אותו לשם, בסיפור שילה. כן, שכל עם ישראל, כל אחד עושה מה שרוצה, וממילא גם אין מוסר, כל הסיפור, הצבת סדום כאנטיתזה לזה וכן הלאה. לא הספקנו הכל, אבל את הרוב הספקנו, אז זה ההקדמה לספר שופטים. הבנו מה המשמעות של ספר שופטים, כן, הופעה ארעית של שכינה והופעה ארעית של שלטון, מקומי, וולונטרי, כן, תגובתי ולא לכתחילה, כל מה שדיברנו. פעם בה נגיד עוד כמה מילים וכבר נתחיל את הספר, נלמד את פרק א', שהוא פרק סופר מעניין. נעצור בזה.